למשנה. מכר לו את השדה ונתן לו קצת דמים, שילם לו מקדמה. אמר לו, מתי שתרצה תביא מעות, ואז שתביא את המעות אתה תוכל לקבל את השדה, תולת שלך. אסור. למה זה אסור? רש"י מסביר שבעצם השדה קנויה מהרגע הראשון, ובכל זאת, למרות שהשדה קנויה לקונה, המוכר משאיר את השדה אצלו בינתיים עד שהוא יביא את הכסף. ומה קורה עם הפירות? המוכר אוכל את הפירות. זאת אומרת, בעצם המוכר נתן זמן, הלוואה לקונה, יש לך זמן לשלם. בינתיים בזמן הזה, עד שאתה משלם לי, אני נהנה מהפירות של השדה שלך, כבר השדה מכורה. זאת אומרת שהמוכר נהנה מדברים של הקונה, של הקונה, זאת אומרת המלווה נהנה מנכסי הלווה, בגלל שהוא נותן לו זמן, וזאת ריבית.
זה לא מקדמה?
אבל רש"י מסביר שלא הייתה בו רק מקדמה, אלא הקניין נעשה עכשיו. זאת אומרת, השדה כבר של השדה הזו כבר שייכת לקונה. אז השדה הזה שייכת לקונה, אבל המוכר מחזיק אותה אצלו היד.
לא גמרת את
התשלום. שמה קורה? בעצם יש פה עכשיו חוב. אתה חייב לי כסף.
למה אתה מציג את זה בתור חוב? יש פה גמר דעת, אין פה גמר דעת.
לא, נגמר הדעת, הקניין נעשה. הקניין נעשה, השדה שייך לקונה. עכשיו יש פה חוב. בינתיים בחוב, המוכר מחזיק, משאיר את השדה אצלו, ואומר לקונה, עד שאתה מחזיר את, מחזיר את החוב, בינתיים השדה אצלי. מה עם הפירות? אני לוקח. זאת אומרת ש... בגלל הזמן שעובר, אני נהנה מהפירות, זאת ריבית. הלווהו על שדהו. אמר לו, אם מי אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים, הרי היא שלי. זאת אומרת, אני נותן לך הלוואה, והסיכום הוא, אם אתה לא מחזיר לי את ההלוואה, השדה שלך היא עוברת אליי. זאת אומרת בינתיים אני לא לוקח את השדה, השדה היא שלך, אבל תדע לך שאם לא תחזיר אני אקח לך את השדה. זה מותר, הרי היא שלו, זה בסדר. וכך היה ביתוס בן זונים עושה על פי הוראת חכמים, כי בינתיים המלווה לא לוקח שום דבר מהלווה, רק אומר, אם לא תחזיר לי את החוב עד תאריך מסוים אני אקח את השדה. בסדר,
זה רבה,
מי אוכל פירות? אמרה המשנה שאם מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, אסור. למה זה אסור? מי אוכל פירות? רב הונא אמר, המוכר אוכל פירות. ורב ענן אמר, משלשים את הפירות. משלשים, הכוונה, מפקידים את הפירות ביד אדם שלישי. ולא פליגי, אומרת הגמרא, זה לא מחלוקת. השאלה, מה סוכם ביניהם? עד אמרת לכי מהי תתקני. אם השדה לא קנויה עדיין, אמר לו, כמו ששמחה ניסה לומר, זה יש פה מקדמה, כאשר תגמור לשלם את כל התשלומים, אז השדה תקנה לך. בינתיים מותר למוכר לאכול פירות. למה? כי זה שדה שלו בינתיים. אמר לו, כאשר תגמור לשלם לי את הכל, השדה תעבור אליך. בסדר? בינתיים השדה שלי, אז אני אוכל פירות. מצוין.
לא, אבל מה נוסטרציה הפוכה זה לא תקין, כי אני יכול לאכול פירות יותר מגובה מה שמחרתי עד עכשיו.
רק בתנאי, בגלל שהשדה עברה לקונה, ואני אוכל עכשיו פירות.
אמרנו גם שגם הפוך זה לא תקין.
לא, זה שלי, שדה שלי. יש פה שדה שהיא שלי. מותר לי לאכול מהשדה הזאת כמה שאני רוצה, היא שלי. אמרתי לך, אתה משלם, בסדר? כשתגמור לשלם, השדה עוברת אליך.
אז מתי אני אוכל פירות יותר מה תשלומים?
למה? זה שלי השדה הזאת. מותר לי לאכול מהשדה שלי כמה שאני רוצה.
זה מאוד דומה לזה שאתה מוכר, רוצה למכור רכב, ושלמו לך מקדמה בשביל להיות...
אבל בינתיים זה רכב שלי, אני יכול לנסוע כמה שאני רוצה. אבל אם הוא אמר לכי מה תתקני מעכשיו, אם הוא אומר הקניין חל עכשיו ובינתיים זה חוב, אז זה הבעיה, אתה לא יכול ליהנות עכשיו. למה? כי כבר זה שייך לקונה, ואתה אומר לו רגע אחד, זה שייך לך, אבל כיוון שעוד לא שילמת, אני בינתיים להנה מזה. אז זה ריבית, כי אתה חפץ כבר שייך לקונה, שהוא עכשיו הפך להיות לווה, ואתה משתמש לו בחפץ, בגלל שהוא עוד לא משלם. זה ריבית, כי זה חפץ שלו כבר. אז לכן עשו, ונותנים את הפירות למי? לצד שלישי. תני רב ספרה בריבית דרבי חייא. פעמים ששניהם מותרים, פעמים ששניהם אסורים בפירות, פעמים שהמוכר מותר והלוקח אסור, ופעמים שהלוקח מותר והמוכר אסור. אז יש פה כמה וכמה מצבים, ועכשיו רבה ננסה לפענח את כל המצבים השונים. אני רבה בתרי. פעמים ששניהם מותרים. יש מצב ששניהם מותרים לאכול בפירות. דאמר לי, קני כשיעור זוזח. זאת אומרת, לקחתי את השדה וחתכתי אותה לחתיכות. אמרתי, רק, אתה שילמת לי מקדמה מסוימת, אין בעיה, החתיכה הזאת שלך. שאר החתיכות של השדה, שמוד לא בשווי, שעדיין לא שילמת, שלי. ואז זה מאוד פשוט. החלק שכבר אתה שילמת עליו, בסדר? כך זה שלך, יכול לקחת פירות. החלקים שעוד לא שילמת, אני חותך את השדה המקדמה, התשלומים, הם כאילו חתיכות של שדה. אז כל פעם אני אוכל, וגם אתה אוכל, תלוי מאיזה חלק של השדה. שנינו מותרים. פעמים שניהם אסורים, שזה המשנה שאמרנו, שאמר, כאן אני מעכשיו, הכל השדה שלך, ויש פה חוב, אז לשניהם אסור לאכול מהשדה. לפעמים המוכר מותר, ולוקח אסור. איך? דאמר, לכי מה הייתי תקני? אתה תגמור לשלם את כל התשלומים, אז השדה שלך. טוב, בינתיים זה שלי, אני יכול לאכול מהשדה כמה שאני רוצה. לפעמים הלוקח מותר, והמוכר אסור. דאמר, לוקני מעכשיו, זה שלך, השדה שלך. וזוזאי לאבו הלוואה גבך. השדה קנויה שלך, והכסף, הכסף שנתת לי, אני נותן לך, מה? ועוד לא נתת לי כסף בכלל. כאן אני מעכשיו, בזוזאי, לאבו הלוואה גבך.
מה?
כיוון דק אני מעכשיו הרי שלוקח, ואם יאכל פירות בשכר המתנת מעות, יאכלם הרי שלוקח. כאילו זה שייך ללוקח. זה שייך ללוקח, ולכן הלוקח יכול לאכול כמה שהוא רוצה. למוכר אסור, אבל הקונה מותר, אומר זה שלך, ואתה צריך להחזיר לי את הכסף, אתה צריך לשלם לי. וזוזאי לאבו הלוואה גבך. ואם יאכל מוכר פירות, אז אסור. אבל ללווה מותר לאכול. ללוקח מותר לאכול, למוכר אסור. מנתן השניהם אסורים. המשנה שלנו כתוב שלפעמים שניהם אסורים. מה זה שניהם אסורים? שהוא אמר לו, כאתר אתה תשלם לי, אז מתברר שזה קנו אליך מראש. אמר רבונה בדי רבי יהושע, זה לא כרבי יהודה. כי לפי רבי יהודה, צד אחד בריבית מותר. לפי רבי יהודה, אפשר להתיר את המקרה של המשנה. למה? כי זה צד אחד בריבית. מה זה צד אחד בריבית? יכול להיות ש...
אחד
כן, הנה משל, אומר רבי יהודה, אם באמת הלוקח לא ישלם, אם בסוף, נגיד, אני מוכר לך את השדה, אני אומר לך, כשאתה תגמור את התשלומים, אז למפרע זה קנוי לך. זה קנוי לך משעה ראשונה. עכשיו, אם באמת הוא לא יצליח לשלם, הוא לא יעמוד בתשלומים, אז בעצם העסקה לא יצאה לפועל. אז זה נשאר שדה שלי. ואז אם דרך שכשאכלתי את הפירות, זה בסדר גמור שאכלתי. ויש, יכול להיות שזה יקרה. ואז בעצם אכילת הפירות הייתה מותרת. אז לפי רבי יהודה זה מותר. כיוון שיש אפשרות בעסקה הזאת שאכילת הפירות תתברר כמותרת.
אז כל הסיפור הזה שכל הדבר שלם את כל הכסף זה מותר.
כי יכול להיות שהעסקה, שהוא לא ישלם ואז העסקה תתבטל ואז הוא אכל את הפירות כדין. לפי רבי יהודה זה מותר, המשנה אוסרת את זה. המשנה אומרת, מספיק שיש אופציה שאולי יתברר כריבית, זה אסור. משכן לו בית, משכן לו שדה, ואמר לו, כשתרצה למוכרם, לא תמכרים לי אלה בדמים הללו, אסור. בשוויהן מותר. מן תנה בדמים הללו אסור, אמר רבי נבי דיה בישוע, דלא כרבי יהודה, די רבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר. יש לנו עוד מקרה שבו יהיה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. אדם משכן בית, בסדר? נתן הלווה למלווה משכון או שדה, ואמר לו, כשתרצה למוכרם, לא תמכרם לי בדמים, לא תמכר לי אלא דמים הללו. רש"י, בדמים הללו, פסק לו דמים מועטים להוסיף לו על מאות ההלוואה, להצמיתה לו אם בא למוכרה. זאת אומרת, יש פה חוב כספי, והמוכר, המלווה, אומר להלווה, אתה לא תמכור את השדה, אלא במחיר הזה והזה.
שווי הבית ועוד קצת.
שווי הבית ועוד קצת. פסק לו דמים מועטים להוסיף לו על מאות ההלוואה, להצמיתה לו אם בא למוכרה. אז אם זה בדמים על אסור, בשוויין מותר. רש"י, דילמה לא עתי לידי ריבית. אם דלא ירצה למוכרה לעולם, לרבי יהודה, אם ירצה למוכרה, מותר לזה לקבלה בדמים שפסק, ומתחילת התנאי צד אחד היה בריבית. אני מנסה לזכר במקרה.
לא מצב ש...
מוכר לו...
אבל לא בשווי המלא של הבית, המלא שלך שווה 100.
יש פה זה, 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 זה. משכן הלווה בית למלווה. או שדה. עכשיו, יש חוב, והחוב יותר קטן מהשווי של השדה או הבית. עד החוב היה של 1,000 שקל, הבית והשדה שווים 2,000 שקל. בסדר? והלווה עכשיו משכן את הבית ששווה הרבה לחוב הקטן. אמר המלווה, אם אתה רוצה למכור את הבית ואת השדה, אתה חייב למכור רק לי. זאת אומרת, הוא רצה בעצם להשתלט לו על החיים. המלווה אומר ללווה, אתה מוכר רק לי. טוב, מה אתה אומר? יש פה הפרש, נכון? ההלוואה היא 1,000 שקל, והבית 2,000 שקל. טוב, קח עוד 100 שקל, קח עוד 100 שקל, בסדר? קח 100 שקל, וה100 שקל הזה שאני נותן לך, אני בעצם נועל אותך, בסדר? שאתה חייב למכור לי. המלווה אומר ללווה, אני נותן לך, בסדר, אני לארג' איתך, אני נותן לך עוד 100 שקל הלוואה, כאילו אני לארג' איתך, בסדר? תן לך עוד כסף, מעבר להלוואה שביקשת, ביקשת הלוואה 1,000 שקל, קח 1,200, בסדר? אני אתן לך 200, אבל הבית הזה שהוא 2,000, אתה מוכר אותו רק לי.
ב-2,000?
לא, ב-1,100, ב-1,200.
לא, אני...
אסור לעשות, למה? כי בעצם הלווה יפסיד כסף בטוח על הבית כשהוא יצטרך למכור. הוא יהיה חייב למכור למלווה בסכום של ההלוואה, והוא מפסיד 800.
בסכום של ההלוואה או בסכום של השדה?
הוא חייב למכור לו בסכום של ההלוואה.
מה שהוא מסביר לו, הלווה אומר,
לא המלווה? לא. המלווה אומר.
אם אתם מדברים על הלווה.
המלווה אומר, אם תמצא למכור את הבית הזה, לא תמכור לי אלא במחיר הזה, והבית שלי אסור לעשות, שנמצא מאוחר אורך את השדה, בזול, בגלל ההלוואה, וזו ריבית. אבל אם הוא אמר, אתה תמכור לי את זה, בשווי של הבית. בסדר? הדבר היחידי שאני מסנדר אותך, זה שאתה חייב למכור לי. אבל אתה לא תפסיד. אתה תמכור את זה בשווי של הבית. מותר שאין כאן ריבית, אני משלם את המחיר המלא.
אם אני נתתי לך 1,000 שקל,
מה?
אם נתתי לך 1,000 שקל, והבית שווה 2,000, ואחרי זה
הוספתי
עוד 1,000 שקל?
לא, זה בסדר. לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. מדובר, עכשיו הלווה רוצה למכור את הבית. האם המלווה אומר, אתה מוכר רק לי? אבל במחיר שאני קובע, זה ריבית. במחיר האמיתי, זה לא ריבית.
למה זה לא ריבית? אני חושב שזה הפוך, אבל מה שקורה פה, המלווה... מפסיד את
ההלוואה. לא.
נתתי לך הלוואה של...
הוא לא מפסיד, הוא מרוויח.
שילמת לי רק את האפס של הבית, והריבית...
לא, הפוך.
זה ריבית הפוכה
של... יש לך בית ששווה נגיד 100. כן, עכשיו אתה רוצה הלוואה. אתה לוקח הלוואה, אתה משכן את הבית שלך, ואתה מקבל הלוואה של 500. של חצי מהשווי. אומר לך, זה שנותן לך את ההלוואה, אומר לך, תשמע, אם לא תחזיר לי את...
הדבר היחידי שהלווה...
הבית הוא מושכן, האלף הזה הוא
שווי. המגבלה היחידה של הלווה זה שהוא יכול למכור את זה למלווה. זו המגבלה היחידה שיש לו. הוא לא יכול למכור למי שרוצה, אבל הוא לא מפסיד. אז זה מותר. החכמים אומרים שבמקרה הראשון זה אסור. עכשיו, לפי רבי יהודה... יכול להיות שהלווה לא ירצה למכור את הבית אף פעם. זאת אומרת, המלווה אמר לו, אם אתה תמכור את הבית, אתה תמכור רק לי במחיר זול. ואם הלווה לא רוצה למכור את הבית, הוא לא ירצה למכור אותו. הבית ממושכן, והוא ישלם את החוב מתי שהוא ישלם, ונגמר הסיפור.
אני חושב שהבית זה לא שהוא מוכר רק לי, שמכור רק לו, אבל היה שהוא
מוכר,
שהוא דורש ממנו שיהיה בזול.
נכון, נכון. אבל אם הלווה... לא ימכור את הבית למלווה. לא ימכור לו במחיר הזאת. אלא מה? הוא ישלם את החוב והוא ישתחרר וילך הביתה, וזה הבית שלי. אז יכול להיות שלא נבוא לידי ריבית. אז רבי יהודה מתיר. כי רבי יהודה אומר, יש אופציה שלא תהיה ריבית. אם הוא ישלם את כל החוב כמו שצריך. רבי יהודה מתיר, כצד אחד בריבית, מותר. אבל חכמים מוסרים. את רבי יהודה, כל פעם שיש סיכוי שבסוף הלווה ישלם את החוב ולא יהיה ריבית, אז הוא מתיר את זה.
הרב, איך רבי יהודה אמר שספק דאורייתא זה לכולם?
ספק דרבנן.
הכל פה זה דרבנן. זה דאורייתא.
נכון, אבל הוא אומר, צד אחד בריבית מותר. כי זה לא ודאי.
ספק אם יהיה ריבית, אז צריך לחום על
הלכולה. אני לא יכול לאסור כבר עכשיו. אם הוא יהיה ריבית, אני לא יכול לאסור מעבר עכשיו. בוא נראה. אם יהיה ריבית, אסור. אבל כבר עכשיו להגיד שכל הדבר הזה לא מתאפשר?
כן, תראה. ספק, זה בדיוק ספק.
לא, אני לא יודע מה יהיה. טוב, מחר לו בית, מחר לו שדה. ואמר לו, כשיהיו לי מעות, תחזיר לי. אסור. לכשיהיו לך מעות, אחזירם לך מותר. מקרה נוסף. אדם מכר לבית של אדם לחברו בית, או מכר לו שדה. אמר המוכר לקונה, תנאי, בזמן המחירה, כשיהיו לי מעות, כן? תחזיר לי. אתה מוכר, אומר לקונה, כל מה שאני מוכר לך, בגלל שאין לי כסף בחיים, אז אני חייב למכור את הבית, לצערי הרב. אבל כשיהיה לי כסף, אתה חייב לבטל את העסקה. להחזיר את הבית, אני אתן לך כסף. זאת אומרת, אני מוכר לך את הבית עם זכות חזרה כשיהיה לי כסף. ואז אתה חייב לוותר על הבית. זאת אומרת, יכול להיות שכל הבית הזה הוא בעצם זמני אצלך. רגע. אסור לעשות את זה. למה? כי בעצם, מה יש פה? יש פה הלוואה. הבית, הבית, אני בעצם נותן לך, אתה נותן לי כסף, ואני נותן לך בית, ובעצם אני אומר לך, הבית הזה הוא בינתיים אצלך עד שאני אשיג את הכסף להשלם לך. בעצם היחסים בינינו הם לא קונה ומוכר. היחסים בינינו זה לווה ומלווה, כשהבית זה בעצם איזה משהו ביניים, ביטחון של המלווה, בינתיים מחזיק את הבית. כי בעצם אני לא רוצה למכור לך בית, אבל אין לי כסף, אז אני בעצם רוצה כסף. אני צריך כסף דחוף. אז אני מוכר לך את הבית, אבל בעצם לא מוכר לך את הבית. תביא כסף. הבית זה אצלך בינתיים עד שאני אחזיר, אגי, כסף אני אשלם לך, אבל הבית זה אני צריך דחוף כסף. אחרי זה תחזיר את הבית. או, מה קורה עכשיו?
אם נדבר על שדה הרב לדוגמה, ולא על בית, אני נותן את השדה.
נו, זה בדיוק הבעיה? מה יוצא עכשיו?
אני נתתי את הכסף, קיבלתי את השדה, בזמן הזה הפירות הם שלי.
לא, כי ברור לכולם שזה לא באמת שלך. ברור לכולם שהבית הזה הוא לא שלך, שלך. הוא שלך בינתיים עד שהוא יחזיר לך את הכסף. עכשיו בינתיים מה קורה? אתה נהנה מהשדה, מהבית. אתה מזכיר את הבית, עושה רווחים. אבל בעצם זה לא שלך באמת. למה? כי יום בהיר אחד יהיה לו כסף, הוא יחזיר לך את הכסף, הבית יחזור אליו חזרה.
ואולי קרקע שעושים אחרי.
לא. זה בעצם יחס, נכון. הנה, זה בדיוק רבי יהודה. רבי יהודה אומר, צעד אחד בריבית מותר. כי יכול להיות שלא יהיה לו כסף.
אבל אם אני כזה סתם הפירות שאכלתי, זה
בעדיין? כן. כי אם אתה כזה זה
חלק. זה עוד הרבה, מצד הריבית שבדיוק.
כן, כן.
לא, גם אף אחד לא אומר שהוא באמת, הרב, לא סגור, שהוא באמת יחזור לבנת את הנכס.
נכון, זה רבי יהודה. זה רבי יהודה. אבל אם הוא אומר, כשיהיו לך מעות, אחזירם לך, זה לא יוזמה של המוכר. הקונה יוזם את זה מצידו. זה הבא השדה שלי. זאת אומרת, שמע, אני מכור נחמד, אני יודע שמחרת לי השדה בילה לי לוצים. השדה היא שלי, וכשיהיה לך כסף, אני מוכן למכור לך אותו חזרה. זה מותר. למה זה מותר? אז בואו נראה את מה ההבדל. מה ישנה רשע ומה ישנה סיפה? אמר הסיפה, דאמר לי מדעתי. מה ההבדל בין הרשע לסיפה? בסיפה מדובר שהקונה אמר את זה למוכר מרצונו החופשי. אני לא מחייב, אני לא יכול לתבוע את זה בבית הדין. בעצם זה שלי לגמרי, בסדר? זה שלי, אני לא חייב לתת לך את זה. זה לא חלק, זה לא הסכם, אין הסכם כזה. זה רק רצון טוב. וכיוון שזה רק רצון טוב, אני יכול לתת לך את זה. המראה שמדובר שזה ההסכם ביניהם. כיוון שזה הסכם, זה עלול להיות ריבית. ההוא גברה.
הרב, רב אמר שלמעלה, שגם ברצון טוב, אסור לאכול פירות בינתיים. שהוא אמר, פעמים
אבל זה שלי.
שניהם מותרים. אבל זה מה שאמרת לי קודם, אמרת לי שניהם מותרים, שניהם אסורים. אז רב אמר גם...
כי שם זה יש הסכם. כי שם יש הסכם שיכול להיות שכל העסקה הזאת תתבטל. פה אין הסכם. זה קניין גמור, אין הסכמים. הקונה רוצה אחר כך, זה לעשות קניין, מתנה, לתת לו בחזרה, למכור בחזרה.
השאלה מתי הוא אומר את זה?
השאלה היא מההסכם.
לא, אני אומר, נגיד השאלה, אם הוא אומר, עכשיו אנחנו עושים את ההסכם עכשיו,
נגמר.
והמוכר אומר לו, כשיהיה לי כסף,
אבל זה לא חלק מההסכם כתוב. זה משהו התנדבותי, זה לא חלק מההסכם, אתה לא יכול לבוא לתבוע את זה, אתה לא יכול לבית דין עם זה. אתה רוצה להגיד את זה. זה לא מחייב אותו. אהו גברא דזה בינארא לחברי. אדם אחד מכר קרקע לחברו בלי אחריות. מה זה בלי אחריות? זאת אומרת שאם יבוא הבנק ויטען או המלווה ויטען שהקרקע הזאת בעצם משועבדת והיה אסור לך למכור, הוא בא לקונה, אומר לו סליחה, הקרקע הזאת ערבה לחוב אחר, תביא את הקרקע, אין אחריות. בסדר? רע המוכר שהקונה עצוב. מה זה עצוב? מודאג. הקונה עכשיו קנה שדה שיכול להיות שהוא יפסיד אותה, כי היא לא הייתה, הוא קנה בלי אחריות. אמנם בדרך כלל זה מחיר יותר זול, כשאתם מוכרים בלי אחריות זה מוזיל, אבל אתה לוקח סיכון. אמר לו, למה אתה דואג? אני אל תדאג, אני אסדר לך, אני תסמוך עליי. היא תרפו לך מנח, מגבין לך שופרה, שיפחה או פרי. אם יגבו לך את השדה, אני אפצה אותך. אני אתן לך את הקרקע טובה בפיצור פיצוי, ואני אשלם לך את השבח ואת ההשקעה, הכל, 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 הכל. האם באמת יש פה לקיחת אחריות או לא? זאת אומרת, רשמית, פורמלית, לא הייתה לקיחת אחריות. בשיח ביניהם, אומר, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אני אקח לך אחריות. מה הדין? אומר המאמר, פיתומי מילה באלמה. מה שלא כתוב בנייר, במסמך, מה שלא מופיע בשטר, הכל קשקושים. מה, זה הכל דיבורים, אין לזה שום משמעות.
זה רעשי גם הוא אומר, כתב בפירוש בסכם,
שאם נבוא אליי בעל
חוב, אתה לא יכול לבוא לכתב.
נכון.
הוא אומר
הפוך
מה שהוא כתב?
רק אמר לו את זה בשביל להרגיע אותו, אבל אין לו שום...
זה כתוב משהו אחר.
אמר לרבה שלי, למה אתה אומר את זה? כיוון שמי אמור להגיד את הדברים האלו? הלוקח בעל התנועה. מי שאמור לכתוב את זה בשטר זה הקונה, ופה המוכר אמר את זה, אז זה רק מילים של המוכר, פתאום מילה באלמה. אבל אמרנו בברייתא לפני כן, שאם הקונה אומר לכשיהיו לי אמהות אחזיר לך, מותר. ומה הסברה שאמרנו? שאם המוכר בא אל התנועה ומוכר לא עתני, לוקח כמה עתני, וכשאמרנו שהקונה התנה, אז בעצם זה בסדר, כי אמרנו מה ישנה רשע, מה ישנה סיפה, חילקנו משני מצבים, ואמרנו סיפה שהקונה אמר את זה מדעתי, מרצונו, ולכן הוא לא חייב. לכאורה כל הנקודה היא מדעתי. מה זה מדעתי? זאת אומרת שזה הכל יוזמה שלו, מרצונו הטוב. אבל אם לא אמר לו מדעתי, זאת אומרת, אם הוא לא אמר, תשמע, זה תלוי אם יתחשק לי או לא יתחשק לי. אלא, אני מבטיח לעשות ככה, משמע שזה לא פתאום ימין לבעלמה. אנחנו עד עכשיו חילקנו שהשאלה לא אם הלוקח אמר או מוכר אמר, אלא כשהלוקח אמר, האם הוא אמר, תשמע, אם אני רוצה, אני אעשה את זה. אז זה באמת לא מחייב אותו. אבל אם הוא אמר, אני אעשה את זה, משמע שזה מחייב אותו. וזה לא פתאום ימין לבעלמה. אמר לו, הכוונה נעשה כאמר למידתי. זאת אומרת, כל עוד הלוקח הוא זה שאמר את הדברים ולא המוכר, אז תמיד זה בעצם לא מחייב. זה תמיד מילים שהלוקח אומר, ולכן זה לא מחייב. כיוון שזה לא מחייב, אי אפשר לקפות אותו, וגם במקרה שלנו זה רק דיבורים, ולכן גם לעניין המקרה של הברית הזה לא ריבית. יוצא שדיבורים שלא כתובים בחוזה זה פיתוי ממילי. צריך לדעת את זה. היום המון המון מקרים מגיעים לפתי דין לענייני ממונות שאנשים דיברו ולא כתבו. בגלל שמדברים ולא כותבים, אחר כך אין מה לעשות. אמר, הוא אמר לו, אמר לי, אמרתי לו, זה לא שווה שום דבר. מה שלא כתוב, אז אי אפשר אחר כך להחתים את זה לבית הדין.
אלא אם כן יש מאיפה איזה מעשה גם.
צריך כתוב.
עדים,
בסדר? או עדים, אם יש עדים שעל ההסכם הם עדים, או שטר. בדרך כלל עדים זה יותר מסובך.
עדים ישמעו את הדיבור, לא את ההתחייבות.
את ההתחייבות.
הדיבור הלא מחייב.
צריך שישמעו משהו ברור.
אבל גם מעשה הוא זה ש...
אבל מעשה הוא מלווה פרשנות. השאלה היא פרשנות. האוש חיב מרד, כתב לגיטה לדוויתו. היה אדם חולה אנוש, כתב גט לאשתו. ובשעת נתינת הגט, נאנח. מה הוא נאנח? הוא נאנח כי הוא בעצם אמר, נותן עכשיו גט, ויש את האופציה שאולי הוא יברי. ועכשיו הוא בעצם סגר את האפשרות שאשתו, זהו, הוא אפשר לאשתו עכשיו כבר לעזוב אותו. אמר לי, למה אתה נאנח? אל תדאג, היא קיימת דידה חנה. אני לא הולך להתחתן. מיד. אני לא מנצלת את הגט הזה. אני חכה בסבלנות. אם אתה תבריא, אני שומרת לך אמונים. אמר זביד, פיתומי מילה באלמר. זה דיבורים, הגט הוא גט, יכולה אם היא רוצה להתחתן עם מי שהיא רוצה. אמר לרבך המדיבתי להבינה, ואם זה לא פיתומי, מה? האם באמת זה משנה? וכי בדידה כאן מיש דתנה בגיטה, וכי היא יכולה לתת תנאי בגט, אבל זה לא תלוי בה. זה תלוי בו. אם הוא היה רוצה, הוא היה כותב תנאי בגט, שהגט יחול רק אם הוא ימות. בדידי כמה למשדתנה, זה תלוי בו. אז בעצם זה לא, למה צריך להגיד את הפתאומיל? בכל מקרה זה לא בידיים שלה. מה עוד את מהו גופי הדת הדידקה גם רבי יאיב גיטה? אולי נאמר שכשהיא אמרה את המשפט הזה, אז אמר, אז אם בעצם משתמש במשפט שלה בתור תנאי, כמה שמלן שלא, שגם אם האישה אמרה את זה, כיוון שזה לא נכתב, צורה מפורשת, אני לא יכול לטעון שבעצם הבעל נתן את זה על דעת דברי האישה, לא, נתת בלי תנאי מצדך, זה לא שווה שום דבר, והגט תופס. הלווה הוא על שדהו, אדם הלווה על סמך שדה, ואמרה המשנה, שאם אתה נותן לי את החוב מצוין, אם אתה לא משלם לי את החוב תוך 3 שנים, השדה שלי. זה מותר. אמר אבונה, בשעת מתן מעות קנה הכל, אבל אחר מתן מעות לא קנה אלא כנגד מעותיו. זאת אומרת, אם המלווה אמר את הסוכיום הזה ללווה בזמן ההלוואה, באמת הלווה לא שילם את החוב, אז המלווה קנה את כל השדה אחרי 3 שנים. אבל הייתה הלוואה, ואחרי כמה זמן, אחרי שנה, המלווה פוגש את הלווה, אומר לו, נו, מה קורה עם ההלוואה? כבר שנה עברה. אומר לו, תראה, לא, תשמע, די. אם אתה לא מחזיר את ההלוואה תוך שנה, השדה הזאת שלי. זה לא סוכה מראש, זה נאמר. במקרה הזה, לא קנה המלווה, אלא כנגד מהותיו, הוא לא קנה את כל השדה, אלא רק מה ששווה הכסף.
דווקא מנהל הפירות, גדולה.
למה? כי מסתבר הדבר שהלווה לא התרצה בדעתו, כאילו הוא מתוך לחץ כזה הוא הסכים, זה לא ההלוואה הראשונית, ולכן כיוון שזה לא נחשב הסכם מסודר, והוא לא התחייב באמת על כל השדה אלא רק על השווי של ההלוואה. רב נחמן אומר לא נכון, אפילו לאחר מתן מעות קנה הכל. ברגע שהלווה הסכים, הסכים, ולא מעניין אותי מתי הוא הסכים, האם בזמן ההלוואה או אחרי כמה זמן שהוא ראה שהוא לא מצליח לשלם את ההלוואה, זה לא משנה. הלווה הסכים, הסכים, והוא לוקח סיכון ללווה, שיכול להיות שהוא ייקח את כל השדה והשדה שווה יותר. עבד רב נחמן עובדה גבי ראש גלות, שמעת רב נחמן עשה מעשה, פסק ככה הלכה למעשה בבית הדין של ראש הגולה, שמע את זה רב יהודה, תרגז, אמר מה פתאום, קר רב יהודה לשטר, אמר בשום פנים ואופן לא, אין תוקף לדבר הזה. אמר לרש גלות על רב נחמן, רב יהודה קרא להשתרח, ומה קורה? סכסך כזה. אמר לי, דרדה קקרי, מה זה הילד הקטן ש... וכי ילד קטן קרא את השטר הזה? זה גם רבא, אם הוא קרא את זה, זה לא סתם, זה לא ילד, זה רב יהודה. יש פה סיבה. חזה בית העם, יש פה איזה הסבר. איקה דאמרי, הפוך, הוא רצה להילחם. דרדק הקר, רב יהודה הוא מבחינתי ילד קטן, אני מתווכח איתו. וכל העלמא דידי, לגביי, לעומתי, כולם ילדים קטנים. אני רב נחמן גדול הדיינים, וכולם ילדים קטנים. אבל אחר כך רב נחמן חזר בו. עד אמר נחמן, אפילו בשעת מתן מעות, לא קנה ולא כלום. רב נחמן טוען שזה לא שווה שום דבר. אבל לכאורה זה סותר את המשנה. המשנה אמרה במפורש שזה אפשר לעשות את זה. מה?
אפילו בשעת מתן מעות?
אפילו בזמן ההלוואה, סוכם, אם אתה לא מחזיר לי את החוב, השדה הזאת שלי, אסור. רגע, אבל המשנה אמרה מפורש שמותר. הרי זה סותר את המשנה. אני הייתי ברבה לרב נחמן, הרי שלא, משמע שזה מותר. אמר לי, אני אומר, אסמכת קניה. מני ומי אמר, אסמכת לא קניה. ועדיין לא ברור מה מה המשנה מתרצת. תכף הגמרא תצטרך. עדיין קשיא מתניתין, הבאתם המתניתין לרבי יוסי, דמר אסמכתא קניא. הבאתם הדמר לקניא מעכשיו. זאת אומרת, יוצא, אומר רב נחמן, שצריך לתרץ את המשנה שלנו כדעת רבי יוסי. שרבי יוסי סובר שאסמכתא קניא. מה זה אסמכתא קניא? התחייבות ללא שטר, התחייבות הבטחה באלמה, מחייבת. ולכן כאן, כיוון שהמלווה אמר, השדה הזאת תהיה שלי, זה שלו, למרות שזה לא הגיוני. כי ההלוואה הייתה על 1,000 שקל, ואני בסוף אקבל שדה 200 שקל, מה פתאום? מה פתאום שלא ויסכים דבר הזה? ובכל זאת, מילים, אמרת, אמרת.
אז איפה רבי יוסי היה בפתאום המילה באלמה? למה הוא לא אמר אז, למעלה?
הוא חולק על זה באמת.
אז הוא לא חלק על
זה. רבי יוסי זה תנא, נכון. הוא סובר שאסמכת, הבטחה זה הבטחה.
לפי זה עכשיו כל המשנה שלנו מדברת על אסמכת, אבל לא מדובר על השטר.
כן. עורך דין.
חוקות הגויים, מה קרה לך?
מה?
חוקות הגויים.
ואיבה איתמה, המשנה שלנו מדברת דאמר קניא מעכשיו. זאת אומרת שהקניין יחול רטרואקטיבית. אני מוכר לו את השדה עכשיו. שהוא אמר לו, אני אקנה את השדה מראש, מעכשיו. זאת אומרת, בעצם הייתה פה מכירת שדה לכל דבר ועניין, והסיכום היה שאם אני אשלם את החוב, אז הקניין לא יחול. אז בעצם אין פה הלוואה, יש פה קניין שדה. בעצם אני מכרתי לו את השדה. כאילו, האדם מכר השני את השדה. ואמר לו, אם אתה תשלם לי כסף, איזשהו חוב, תוך כך וכך זמן, אז הקניין נתבטל. ובעצם העסקה כבר נעשתה. אז לכן הקניין מועיל. אז אין פה אסמכתא. אבל אז לכאורה זה מחלוקת, למחלוקת, כי אמרנו שהשלם מותר לאכול פירות.
זה ריבית בצד אחד, רבי יהודה מתחיל.
זה לרבי יהודה, כן.
והשאר היה עשרו.
טוב, צורות טובות.